טוב, אז שלום גיא טנא.
שלום אורן פילוסוף.
אז הפעם יש לנו פרק מיוחד, לא רק בנושא שלו, אלא באיך שהוא מוקלט. אז תספר לנו איפה אנחנו נמצאים.
אנחנו נמצאים במועדון השוקק של היישוב יובלים.
במשגב. יישוב
מגוריך במשגב. Mm-hmm. אנשים אשכרה יצאו מהבית ומבלים ביום החורפי הזה כאן מולנו, אז אנחנו אפילו מחויבים יותר מכרגיל לפרק מעניין.
נכון.
והיום יש נושא מעניין.
נכון. אנחנו תמיד הולכים אחרי מה שאנשים אחרים עושים, אז היה יום משפחה לפני איזה שבועיים, אז אמרנו, או, מעולה. אז בואו נעשה שבועיים אחר כך פרק על משפחה. אז אנחנו נדבר על משפחות בספרות ומשפחות בקולנוע. יש לנו פה משפחות שמתפקדות וכאלה שקצת פחות, משפחות עם אחים, עם הורים, עם כל מיני סוגים של בעיות. ואנחנו בפעם הראשונה עושים פרק לייב באמת מול קהל, אז בואו נזרום על הפתיחה ונמשיך משם.
יאללה, שמונה עיניים.
שמונה עיניים.
שמונה עיניים, עם גיא טנא ואורן פילוסוף.
אוקיי, אז אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו עם משפחה, דווקא בעולם, לא דווקא, כמו תמיד אולי, בעולם של הספרות. וכשאני יצאתי לגיא את הרעיון של משפחה, אז לי בראש היה ספר אחד, שני ספרים, שאני מאוד מאוד אוהב, של, שיש בהם את הנושא הזה של משפחה, ואמרתי לו, והוא אמר לו, יש לי תוכניות אחרות. הספרים שאני יצאתי לו של גרוסמן, של מישהו לרוץ איתו, עם הסיפור של האחים, ואולי יותר משפחתי, שזה יש ילדים זיגזג, שהם שניהם ספרים שלי כל כך כל כך אוהב, וכל כך התחברתי אליהם, וגיא אמר לי, בוא נלך אחורה, למאה ה-18, משהו כזה, ונתחיל לדבר על
מישהי,
מאה ה-19, ונתחיל לדבר על האישה הזאת.
כן, כן, וגם אמרתי לך, כמו שאני לא מציע לך סרטים, אתה אל תציע לי ספרים, כדי שאנחנו בכל זאת נפתיע אחד השני, אבל לפני ג'יין אוסטין, אנקדוטה קטנה, דיברנו על משפחה, אנחנו מדברים היום על משפחה, הבן שלי חזר משנת שירות, הוא עושה שנת שירות בקיבוץ אילות, זאת אומרת, הוא עם ניר יצחק, הם עברו לאילת, אחר כך לאילות, וכל פעם שהוא חוזר, אז איכשהו, למרות המון המון כוונות טובות שיש לו, אז הוא תמיד מגיע ב-12 בלילה. 12 בלילה, זה פשוט, אם באמת, המון כוונות טובות יוצא באיזה 4, מאזור אילת, מגיע ב-12 בלילה, ואני מאוד עייף. עד כדי כך עייף שהיום, אתה יודע שאני קונה, עושה קניות
נכון, יש את הקניות של יום שישי קבוע.
עושה סנדוויץ' ככה ריחני במיוחד, ואני חוזר על האוטו, אחרי שעה של, כמעט שעה של, במרכז המזון שם. האוטו מונה. אני פשוט יצאתי מהאוטו, האוטו מונה, מחומם, חיכה לי, תשמע, אני עייף, אז אני, אבל מה, והבן שלי אמר, עזוב, אני אקח מונית, אמרתי לו, עד שאתה כבר חוזר, מה, אני לא אראה אותך, אני לא יבוא, אני לא יעשה את המעשה הבאי הנכון, אז עשיתי את המעשה הבאי הנכון, ואני מקווה שנחזור בשלום. אז אנחנו מתחילים עם גאווה ודעה קדומה, מי קרא? מי פה קרא את גאווה ודעה קדומה? אז יש כאן גם קוראים, ויש כאן גם כאלה שלא קראו, ואני רוצה לדבר, דבר ראשון בואו נעשה איזשהו, ב-30 שניות על הספר.
תקציר העלילה.
אוקיי? ג'יין אוסטין, הסופרת האנגליה, שהייתי ממש בקיץ הזה במוזיאון שמוקדש ליצירתה בעיר בת' באנגליה, כותבת שנונה מאוד, מוכשרת מאוד, שעסקה בעיקר במעמד הבורגני, לא הבורגני, האצולה הנמוכה, נקרא לזה האצולה הכפרית באנגליה של המאה ה-19, חברה מאוד מעמדית, מאוד גברית מהבחינה הזאת, שרכוש לא היה יכול לעבור באותה תקופה לנשים, אלא רק מאב לבן, מה שהוליד כל מיני סנריואים מעוותים, שאם יש משפחה עם 5 בנות, והאב נפטר, אז פשוט הבן דוד הרחוק של האב הוא זה שיורש את הבית. כן. ובגלל האירוע הזה, בגלל העניין החברתי המעמדי הזה, בנות המשפחה, המכחבת, לא בספר הזה, מולי, אלא בספר גאווה ודעה קדומה, הן נמצאות בצורך נואש למצוא בעל השיר.
כדי לשמור על ה...
כדי שיהיה להם אפשרות לעזור לאימם, לעת זקנה וכן הלאה. ואני זוכר, עכשיו, הספר הוא יפה ושנון, ויש שם את מיסטר דארסי ההורס, ומיסטר בינגלי החמוד.
שראינו אותם במלא עיבודים קולנועיים על הספר הזה.
נכון, נכון. כמובן שדארסי הוא 10,000 לשנה, ובינגלי הוא 5,000 לשנה. כן, זאת אומרת, גם גברים היו נמדדו אז בכסף. כן. אני מאוד אוהב את היחס בין האחיות, הוא חביב ומאוד, הן מאוד אוהבות זו את זו, אבל יש את האב והאם, שהן דמויות שחשבתי לפתוח איתם את הפרק שלנו, את הצד שלי בפרק שלנו של המשפחה, משום שמצד אחד הן מאוד סטריאוטיפיות באיזשהו מובן, יש את האם הלהוטה לחתן את בנותיה, וכמעט לא בוחלת בשום אמצעי, בשום דרך כדי שזה יקרה, כולל להתנהגות מאוד קולנית, לפעמים אינטרסנטית וכן הלאה, והאב שהוא כל השוויון הנפש, והשקול, וההיגיון, כן, שאני מאוד מאוד אוהב את הדמויות האלו, אני ממליץ לכולם או לקרוא, או לראות את אחד מהעיבודים הקולנועים היפים, הכי טוב זה הסדרה של ה-BBC, מאוד מאוד יפה משנות ה-90, ואני גם חושב לעצמי, מה זה אומר על הזוגיות היפה שביניהם, שהאם, מיסס בנט, כן, שמיסס בנט אומרת למר בנט, אין לך שום התחשבות בעצביי, ואז האב אומר, ההפך, הם היו חבריי הטובים ביותר במשך 20 שנה, כן, ואני חושב שהיה אולי צריך סופרת, כדי ליצור את הזוגיות המאוד חמה הזו ביניהם של שני אנשים מאוד מאוד מנוגדים. וזהו, וזה מה שרציתי להגיד על גאווה ודעה קדומה, שכמובן, אם הייתה לנו את האפשרות, אולי בעתיד, נקדיש אולי ספיישל לג'יין אוסטין.
איך התקבלו הספרים שלך, איך התקבל הספר הזה?
לקח זמן עד שג'יין אוסטין התקבלה כסופרת בחברה הבריטית.
בגלל שהיא אישה?
בגלל שהיא אישה. בסופו של דבר כן, יש לה מעמד מאוד משמעותי עכשיו, וגם לדעתי כבר לפני 100 שנה, אבל בתחילת הדרך זה
היה
הרבה יותר מסובך.
כן.
הרבה יותר מסובך.
אבל בואו נקפוץ מהמשפחה הזאת, למשפחה הראשונה שאני רציתי להביא, שהיא... המשפחה המפורקת של משפחת אנדרסון המפורקת מטקסס, שזה הילד שלהם, וס אנדרסון. וווס אנדרסון הוא אחד הבמאים הכי, דיברנו עליו בקטנה, כאילו קצת, בפרק הקודם של יופי, בהקשר למלון גרנד בודפסט המעולה, שלא לומר המושלם, אבל פה אני רוצה לדבר על סרט קצת יותר מוקדם שלו, משפחת טננבאום, סרט שכולו עוסק במשפחה.
אין קשר משפחתי, אני חייב לציין.
כן. נכון? ובאופן כללי, ווס אנדרסון מגיע מבית של הורים גרושים, והוא מגיע מלחיות עם האמא ולחיות עם האבא, והנושא הזה של אבות לא מתפקדים, של משפחה לא מתפקדת, זה משהו שעובר כל הזמן בכל הסרטים שלו. בסרט הזה, במשפחת טננבאום, יש לנו את גיבור הסרט שמגלם אותו ג'ין הקמן, שאגב, כאנקדוטה, אם אנחנו בעניין של אנקדוטות פה, הוא וווס אנדרסון לא היו חברים טובים על הסט. ובכלל, כשהוא קיבל את התפקיד, אז היה לו חששות שהדמות של האבא שהוא מגלם שם, שהוא בלתי נסבל, תסכים איתי.
הוא נוכל, הוא דריפטר, מה שנקרא. הוא נוכל, והוא נווד, והוא לא מסוגל להתחייב לשום דבר.
והוא נוטש ברגע שהוא...
הוא כפוי טובה, הוא פשוט...
טיפוס נאלח.
נאלח.
אבל זה ג'יני אקמן, והוא כל כך טוב בכל דבר שהוא עושה. והוא פחד שכשהוא יגלם את הדמות הזאת, אז המשפחה האמיתית שלו, משפחת האקמן האמיתית, יראו איזשהו שיקוף של מי שהוא במציאות. כאילו ככה הרבה פעמים הוא תופס את עצמו במציאות, ובאמת במשפחה שלו אמרו, כן, זה לא כזה רחוק, אבל סבבה, אנחנו זורמים. כאילו זה לא, הוא לא אחד, הוא לא הוא.
כן,
הוא לא רויאל טננבאום, אבל הוא אמר שהיה לו בעיות עם זה, והוא באמת גם מסתכסך עם ווס אנדרסון בסט, ברמה כזאת שביל מרי, שמשחק פה את אחד התפקידים, קטנים אבל עדיין, אז הוא היה נשאר על הסט ועובד עם ווס אנדרסון ומרגיע אותו, כי ווס אנדרסון לא היה כזה במאי ותיק בשלב הזה, הסרט מ-2001, ובעצם אב המשפחה פה, נתחיל לפני אב המשפחה.
אבל לפני שאתה עובר לסגמנט השני בתוך החלק הזה, בוא נדבר קצת על השם, רויאל טננבאום.
כן, רויאל.
אוקיי, עכשיו, השם הפרטי עצמו הוא שם די נדיר, אני לא מכיר עוד
מיושב להם רויאל,
וכאשר זה מגיע ביחד עם טננבאום, ואנחנו נדבר לא מעט על שמות, יש פה משהו קצת...
נדרש שם, כמו שאתה אומר.
קצת אבסורדי, כן? כי טננבאום זה סוחר נעליים מהברונקס, או מברוקלין, וזה לא משהו שקשור לרויאל, איך רויאל קשור בכלל...
והוא בעצמו...
איזה הורי יהודי אמריקאי היה נותן, כאילו, לבן שלו את השם רויאל, סביר להניח שהוא נתן אותו לעצמו.
כן, ולא רק שהוא, כאילו, נתן אותו לעצמו, אלא שהוא מגלם בתוך השם הזה את ההפך הגמור ממי שהוא. הוא הבן אדם הכי לא רויאל שיש, הוא בלתי נסבל. אבל הוא מתהדר בשם הזה, the royal זה, וזה גם, זה גם שמו של הסרט באנגלית, the royal tenenbaum, זה בתרגום, זה לא כל כך עובד, ולכן משפחת tenenbaum. ורויאל tenenbaum מתחיל את הסרט, יש לנו את הקריינות של אלק בולדווין, ככה בוויס אובר לאורכו של כל הסרט, והוא מספר לנו, אלק בולדווין, על משפחה של גאונים, על צ'אז ומרגו וריצ'י, שהם שלושה ילדים, כל אחד מהם גאון בתחומו. מרגו היא כותבת מחזות בכיתה ט', היא מכרה מחזות ב$50,000, ממש מטורף, היא מעולה בזה, היא נהדרת בזה. תמיד יש אגב תיאטרון בסרטים של ווס אנדרסון, איזשהו קשר לתיאטרון תמיד יש, הם הרבה מהמקום הזה. יש לנו את ריצ'י טננבאום, שהוא טנסאי מחונן על, תמיד הוא סובב עם הבנדנה הזאת על המצח, מגלם אותו, לא אוון ווילסון, לוק ווילסון. האחים ווילסון וווס אנדרסון עובדים ביחד, אוון ווילסון כתב עם ווס אנדרסון את התסריט, ויש לנו את צ'אז, שהוא בן סטילר, מגלם אותו, שהוא טיפוס, הדמות הכי לא בן סטילר שהייתי מצפה לראות כאילו בסרט, בן סטילר תמיד משחק את האידיוט הזה או את הטיפוס הזה, ופה הוא משחק, אבא שאיבד את אשתו.
חרדתי.
סופר חרדתי.
אלמן.
נכון.
שאחוז חרדה לגבי שני הילדים שלו.
ארי ואוזי.
ארי ואוזי, שהם ממש שני...
מינימיז כאלה,
הם
קטנים.
הם נראה אשכרה מינימי, והם גם ילדים מקסימים, שני השחקנים, כן. כנראה אחים. הם נורא דומים לו.
הם מאוד דומים לו, הם נראים כמו שכפול של בן סטילר עם הטלטלים והזה, והוא נראה כמו שכפול של הדמות,
הטרנינג גדידס הזה. אבל רגע, אבל לא אמרת מה הגאונות שלו.
זהו, הגאונות שלו הוא סוכן בנדלן, בעסקים, הוא יודע לעשות כסף מכלום, יש לו, בתחילת הסרט רואים כזה שורה של עניבות כאלה שהוא בוחר עם איזה מתקן שהוא המציא, ואחברים דלמטים שהוא פיתח, הוא פשוט, והוא הטיפוס מתוך השלושה אחים, הוא זה שהכי פחות מסתדר עם האבא, הכי פגוע.
הוא הבכור.
הוא הבכור, הוא פגוע מהנטישה של האבא 20 שנה לפני שהסרט, כאילו בתחילת הסרט, ואחרי שהאבא נוטש ועוזב אותם ונעלם ל-20 שנה, כל המשפחה חוזרת חזרה לביתה של האמא, אתל טננבאום, שמשחקת אותה...
אנג'ליקה יוסטון.
אנג'ליקה יוסטון הנהדרת. והיא גידלה את הילדים האלה, ועכשיו הילדים חוזרים הביתה, כל אחד מהסיבות שלו, והאבא גירשו אותו מהמלון שהוא נמצא בו, כי הוא בחובות ואין לו שקל על התוכס, והוא שומע שהילדים חוזרים, אז הוא אומר, אוקיי, אז גם אני חוזר, אבל מי יקבל אותו לבית? ואז הוא עושה את המעשה הנאלח. מה הוא עושה בעצם? הוא ממציא, הוא ממציא מחלה, הוא ממציא את זה שהוא חולה בסרטן קיבה, ואז הוא מאשפז את עצמו לבית, לקומה למעלה, ונשאר תקוע כמו עצם בגרון בבית ובמשפחה, ומכריח את המשפחה לקבל אותו מחדש, אבל זה לא מתקבל יפה. צ'אז כמובן לא סובל את הסיפור הזה.
ולא מאמין לו.
לא מאמין לו, ויש גם את הבחור החדש, המאהב נקרא לזה, החדש של האימא, שמשחק אותו, כבר ברח לי השם.
אני זוכר.
מנשק קטלני.
זה לא עוזר לי.
גיבסון, ואני לא זוכר.
דני גלובר?
דני גלובר, דני גלובר. זאת הנשק קטלני.
1-0.
היה פה, כן, וואו. זה נדיר, אבל זה קורה. זהו, הסיפור באמת של משפחת טננבאום, כמו שהוא מציג את זה, בסרטים שלו, ווס אנדרסון, לא רק משפחת טננבאום, בכלל כל המשפחות בסרטים של ווס אנדרסון לא מתפקדות. אני ממליץ לראות את מר שואל המעולל, גם שם יש אבא דיספנקשנל לגמרי, הוא שואל, זה ג'ורג' קלוני, והוא עדיין, הוא בלתי נסבל מצד אחד, מצד שני הוא צ'ארמר עם טונות של קריזמה.
גם הוא. גם רויאל טננבאום.
גם רויאל טננבאום. הוא צ'ארמר מטורף, אבל טיפוס בלתי נסבל, ובכלל בסרטים שלו יש את הקונפליקטים האלה בתוך המשפחה, רק שאצלו זה בדרך כלל נפתר בצורה שהאבא באמת מבין איך הוא חטא ושגה ועושה ככה את המחילה שלו. אבל בואו נעבור מטקסס לישראל.
לישראל.
לישראל, אל הסופר המוכשר הזה.
כן, מאיר שלו, זכרונו לברכה. יש איזה חוסר צדק, איזה חוסר הלימה בין הפופולריות שהוא זוכה לה בקרב קוראים. יש לי תחושה שתסכימו איתי, נכון? מאחורה פחות מסכימים איתי. זה היה כן מסויג קצת. לבין ההכרה הממסדית שהוא קיבל.
נכון.
משרד החינוך אפילו, אם ניקח את זה לתוכנית הלימודים בספרות, מאיר שלו אף פעם לא עודד. הוא לא נכנס לא, לא, לא. הוא ממש לא עודד, והוא לא נחשב קנוני. לדעתי, העבר שלו בטלוויזיה, אני לא צוחק, די הורס.
מה היה העבר? הממסד,
הוא היה מגיש. הוא היה מגיש בשנות ה-80, יום שישי בערב, היית, זה שנה, שעה טובה, אני חושב, קראו לזה. הוא היה ממש יאיר לפיד המוקדם, עד שהוא חזר לעצמו. אני מאוד אוהב את מאיר שלו, אני מאוד אוהב את קיימים אחדים, שזה, רואים? כן, קיימים אחדים. מי קרא? שנדע על זה? אוקיי, טוב, אנחנו מתקדמים מג'יין אוסטין.
אני מביך אותי שהיד שלי כל הזמן למטה, שלא קראתי ולא קראתי, אבל
בסדר, אני לא שואל אותך. אותך אני לא שואל, היה לך מספיק זמן להשלים.
נכון.
כן, הוא אומר לי מה הסרטים, אני רואה אותם, אני אומר לו מה הספרים.
לא, אם זה סיפור קצר, 3, 5, 6 עמודים, אני יכול תעצומות נפש, אבל אני עושה את זה.
תיתן לאיה לקרוא חצי, אתה תקרא חצי, תעדכנו זה את זה.
יכול להיות.
קיימים אחדים זה ספר שלמעשה מספר את סיפור חייו של ילד, שאנחנו מכירים אותו בשם זיידה. זיידה ביידיש זה זקן. דרך אגב, אותו בן שעכשיו בשנת שירות, הוא נולד כזה מקומט, אז קראנו לו קצת זיידה, כי הוא נראה קצת סבא. כן? ודרך אגב, זה לא הפעם האחרונה שנדבר בפרק הזה על תינוקות קשישים. ואימו מגיעה לעבוד בתור פועלת בעמק ישראל, אני מניח שזה שנות ה-30, משהו כזה, בסגנון הזה, וכי יש שם השבוי איטלקי אחר כך שמגיע. ואת האישה המסתורית הזו, באישה המסתורית הזו, חושקים 3 גברים. ולמעשה היא בוחרת לא רק בן זוג, אלא בוחרת אב, אב לילד. כל 3 הגברים הללו, שעוד מעט ניתן בהם סימנים, הם גברים שיודעים שהדרך ללב של האם הוא דרך ליבו של הבן. ומה שמאיר שלו עושה, הוא לוקח 3 גברים שונים מאוד, אוקיי? ולמעשה...
באופי שלהם או באופי?
בהכל. באופי שלהם, בחזות שלהם, עוד מעט אני אפרט, כדי לאפשר לנו לראות את הגדילה של זיידה דרך הגברים האלה. יש כאן איזשהו סיפור מקביל, גם סיפור החיזור, ובסוף הבחירה שלהם, וגם סיפור הגדילה. עכשיו יש לנו את משה רבינוביץ'. משה רבינוביץ' הוא, בוא נקרא לזה, השמרן מבין 3, איש חזק שיכול לקופף מסמרי פלדה בין 2 אצבעות.
שמשון הגיבור.
איש שתקן כל חייו מתגעגע לצפלה שלו, לצמה שהייתה לו בתור ילד קטן, הייתה לו צמה בלונדינית, כי אמא שלו רצתה בת ולא קיבלה בת, וזה הלבישה אותו כבת, ובאיזשהו גיל שכבר שכחתי, אבל הוא היה קצת מאוחר מדי, היא הבינה שזה לא בת, וזה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה. הילד שלה, הבן שלו, יהפוך לבת.
אז הוא
אדם גדל מידות, רציני, יסודי, איש, כאילו בן אדם, כאילו שאפשר לסמוך עליו.
מנץ'.
מנץ'. השני זה גלוברמן, סוחר הבקר, כשאנחנו מדברים על רבינוביץ', אנחנו מדברים על אדם שעושה את ה... עושה את הונו, לא עושה את הונו, אבל עולמו הוא סביב המשק שלו, בעוד שגלוברמן יש לו טנדר, שהוא, גלוברמן הוא הטנדר, והטנדר הוא גלוברמן, זה איזשהו חפץ כזה נורא גדול.
שלוחה שלו.
שזה כאילו. הוא, כן, גלוברמן תמיד נוסע כדי לקחת עגלים, כדי להוביל אקס עגלים, והוא ככה גם אומר לזיידה, זה, הכל זה לפי על הקלוץ. כן, זאת אומרת, מה שאתה לא יכול, מה שאתה יכול לעלות על המשקל, מה שאתה יכול לשקול, מה שאתה יכול למדוד בכסף.
כן.
ככה החיים. רבינוביץ' מאמין בהיקשרות לקרקע. גלוברמן הוא היותר מעשי, היותר כלכלי, היותר סוחר. אדם די גס, אבל אוהב את החיים, תמיד היה מביא לאמא של זייד את... קצת משהו לשתות, איזה נקניק טוב, איזה משקה טוב, ליהנות מהחיים. והבחור השלישי, האב השלישי, ששורד אחרון, והוא זה שהארוחות עמו הם סוג של חוט שני שדרכו עובר את העלילה, הוא שיינפלד. עכשיו, שיינפלד הוא מה שנקרא ציפור מוזרה. הוא אדם מאוד עדין. הוא אדם שאוהב ספרות, שאוהב שירים, שאוהב ציפורים.
מאוד שונה מהשני
האחרים. מאוד מאוד שונה, והוא זה שמלמד את הפן הרוחני בחיים של הילד הזה, שאנחנו יודעים שאחר כך גם יכתוב. יש כאן שלושה גברים מאוד מאוד שונים. אחד, האלפה מייל באיזשהו אופן,
כן.
רבינוביץ'. אחד,
מעשי יותר.
האופורטוניסט. כן. האופורטוניסט, היצרי, שהוא גלוברמן ושיינפלד, ש...
ומה הילד לומד בעצם משלושתם?
הוא לומד מכולם חלקים בגבריות, כן? מפה זה את הקשר והמחויבות, מפה זה את הדברים שאתה צריך לדעת, ואם אתה לא יודע אז אתה מתקשה, אבל לא כולם מצליחים לדעת אם אין להם את ההדרכה המתאימה. ומשיינפלד יש שהוא לומד לבשל, הוא לומד לאפות, הוא לומד לזהות בין ציפורי שיר, יש שם איזשהו קטע, חלק מאוד מאוד יפה שבו שבוי איטלקי, מגיע למשקו של שיינפלד, מנסה למצוא מקלט, והוא חקיין מדהים ובשלן מדהים, והדברים האלה עוברים. כל... שלושת הגברים מחליטים שזו חובתם להעביר DNA, סוג של כן. DNA תרבותי, רוחני.
הם הופכים להיות המשפחה שלו בעצם, הם, ביחד עם האמא.
לילד. עכשיו, האם לא מגלה כמעט לאורך כל היצירה את מי היא בוחרת. אנחנו כן יודעים, יש זה גם משהו לא סגור לגמרי,
אוקיי.
היא כן בסוף, אנחנו כן יודעים שהיא שוכבת עם גלוברמן, היא גרה אצל רבינוביץ' ואת שיינפלד יש ביניהם איזה יחסי אהבה, שנאה. יש משהו שהוא נותן לה שהיא מבינה שהיא מאוד מיוחד, אבל היא דוחה אותו. והוא כיעקב, כן? מחכה לה. ועבורו הוא מחכה לה, גם אם הוא יחכה לה המון שנים, עבורו זה כימים אחדים.
זהו, אז תגיד באמת מה זה, מה מדרש השם, כמו שאתה אומר, מה הרעיון בעצם של כימים אחדים? שמגיע כן, מיעקב...
מסיפור יעקב ורחל, שכולנו יודעים שהיה צריך לעבוד, עבד שבע שנים שנה ושנה
שנדמו
ושנה.
שנדמו לו כימים...
שבע שנים, ואז קיבל את לאה, אמר, אוקיי, מה נעשה? ניקח את לאה? לא, נעבוד עוד שבע שנים. אבל מה זה בשבילו 14 שנה, בינינו?
עסקה שהיום נראית לי קצת מפוקפקת, אבל כאילו, הוא זרם
מזה. אתה לא היית מחכה 14 שנים, לאה?
חיכיתי המון שנים עד שזה. אבל אוקיי. מאיר שלו בדרך כלל מתעסק בנושאים של משפחה, או שזה משהו שהוא ככה בספר הזה?
אני חושב שזה משהו שמאוד העסיק אותו, בטח בחלק המרכזי של היצירה שלו, שבה הוא היה, שהוא יצא החוצה קצת, ממש לקראת סיום חייו, הוא יותר עסק בעצמו ובסביבתו, בוודאי, מאיר שלו ומשפחה, זה כמעט לא בא לנתק, שלא לדבר על ספרות הילדים שלו, כן?
נכון.
שהיא...
ונילה למצח ותות על אף, קראתי, הנה ספר של מאיר שלו, קראתי...
שנעסוק בספרי לקריכה. גלידה.
נכון, קראתי ויותר כן. מפעם אחת. אוקיי. יכול להיות שאני אפילו זוכר את זה. ולא רק את זה, יש גם את...
רוני ונומי.
כן, אתה יודע יותר ממני, אני כן. לא זוכר. אני... למרות שיש בבית של הבת שלי לא מעט ספרי ילדים של מאיר שלו. אוקיי, אז בואו נעבור ממאיר שלו לאיש המאוד מאוד מרוחק, אבל מאוד מאוד משפחתי שלנו, והוא סטיבן ספילברג. עכשיו, כשאמרתי לך משפחה, אז האינסטינקט הראשון והסרט הראשון שאמרתי לך, מה אמרתי לך דבר ראשון?
איתי.
איתי?
כן.
שאתה אומר לי, מה הקשר?
נכון.
קודם כל אמרת שלא ראית אותו, ואז היה כזה רגע לנשום... שנייה, הבן אדם לא ראה...
לא ראיתי עד לפני הפודקאסט הזה.
הוא לא ראה איתי, אמרתי, מצד אחד אמרתי, אני לא מאמין, מצד שני אמרתי, רגע, איזה קטע בטורף, יש לו את החוויה, הוא הולך עכשיו פעם ראשונה בכים לראות את איתי. ואז קינאתי בך קצת על העניין הזה, ולעצמי לקח לי רגע שכאילו, אוקיי, לא תמיד כולם רואים את כל הסרטים שאתה רואה, וזה כבר הלקח שמזמן אמרתי לעצמי, אבל בסדר, נתמודד עם זה. אבל למה איתי ולמה משפחה? אז אני אמרתי לך איתי, אבל מבחינתי כל הסרטים של ספילברג, כמעט כולם, בטח מהתקופה המוקדמת שלו ועד שאנחנו מגיעים לסרטים המאוד מאוד חדשים של עכשיו, זה משפחה. ספילברג זה משפחה ומשפחה מפורקת, כמו ווס אנדרסון, רק הרבה לפניו, הוא בא מבית עם הורים גרושים. אבל הסיפור של ספילברג, שרואים אותו יפה בפייבלמנים, בסרט האחרון שהוא עשה, שהוא סוג של אוטוביוגרפי, יש שם דברים שהם נכונים, ויש שם דברים שהוא ככה לקח לעצמו חופש יצירתי. הם גדלו בכל מיני מקומות, הם עברו מפיניקס, אריזונה, וחוף המזרחי, והמערב, וכל מקומות בארצות הברית, בעקבות העבודה של האבא, שהוא היה מהנדס מחשבים. והאמא הייתה פסנתרנית, אשת רוח כזאת, עבדה במה שנקרא לופטגשפטן, היא לא ממש כאילו עבדה, והאבא היה איש התכלס. ובמשפחה הזאת, מה שסטיבן ושלושת האחיות שלו, שלושת האחיות שלו ראו, זה כל פעם כאילו נדדו מכל במקום, ואחרי כמה זמן, בגיל 19, כשהוא היה בן 19, ההורים שלו נפרדו. והוא... לפי מה שהוא הבין, זה בגלל שאבא שלו הוא וורקוהולי כזה, שלוקח את המשפחה לכל מקום, ובגלל שהוא, ובגלל הבעיות האלה של העבודה, אז אמא שלו לא יכלה ועזבה. מה שסטיבן הצעיר לא ידע, והאחיות שלו ידעו, זה שאמא שלו בגדה באבא שלו עם החבר הכי טוב שלו. והסוד הזה שנשמר מסטיבן הצעיר, הפך את המערכת היחסים שלו עם אבא שלו למאוד מנוכרת. זאת אומרת, הסרטים שלו, קח את מפגשים מהסוג השלישי, קח את מלטאות, הוק, שהוא סרט פחות ידוע, אבל ממש אני אוהב אותו מאוד, זה בדיוק על אבא שלא מתפקד, שאתה יכול לקחת את האבא של ווס אנדרסון ולשים אותו פה. ובאיתי בכלל אין אבא. כאילו האבא משפחה גרושה, ההורים גרושים, האבא לא נמצא בתמונה, ואתה פשוט רואה שיקוף של הקולנוע של החיים שלו פה. עכשיו אתה אומר... הוא לא התסריטאי של הסרטים האלה, הוא לא כתב אותם חוץ ממפגשים מהסוג השלישי. אז איך זה יכול להיות? והתשובה היא שהוא פשוט, הוא כל כך דומיננטי, והסיפורים שהוא בוחר לספר, הוא לוקח את הסיפורים האלה והופך אותם.
שאתה במים בסדר גודל של ספילברג, נכון. אז מן הסתם יש לך זכות וטו על כן. תסריטים, אולי אפילו נכון. מוכר את התסריט בעצמו.
והסיפור של איתי, אגב, הגיע מתוך המקום הזה, כי על הסט עצמו, שאין מפגשים מהסוג השלישי, כשיש שם את הסצנה, סליחה על הספוילרים, אבל אם לא ראיתם, למה לא ראיתם? כמו תמיד, מפגשים מהסוג השלישי, החללית מגיעה בסוף, והמוזיקה, זה עולה, ואז האבא, שפשוט נוטש את המשפחה כדי ללכת עם חבורה של חייזרים, אבל הוא עושה את זה, ואז סטיבן אומר לעצמו על הסט, הוא אמר שבאותו רגע ראיתי ריצ'רד דרייפוס עולה לחללית, ואמרתי לעצמי, ומה אם זה הפוך? מה אם אחד מהחייזרים נשאר פה? מה קורה? ואז עלה הניצוץ הזה, ואת הניצוץ הזה הוא נתן למליסה מתיסון, שהיא התסריטאית של איתי, ועל הבסיס הזה היא כתבה באמת את התסריט לסרט,
עכשיו, E.T. זה אקסטרה טרסטריאל,
זה אקסטרה טרסטריאל, ומה שיפה, הגיבור של הסרט, הדמות שקוראים לה אליוט, הוא הילד האמצעי במשפחה עם אח גדול, ואחות קטנה, דרו ברימור, שהיא ה...
אה, באמת?
כן, כן. זאת דרו ברימור, וספילברג הוא הסנדק שלה. היא באה ממשפחת ברימור, השחקנים, אפל ברימור, וזה חבורה של שחקנים, זאת היא הצעירה. ואם דיברנו כבר על מדרשי שם, אז למה קוראים לילד אליוט? מה האות הראשונה של השם שלו זה?
אי.
והאות האחרונה?
תי.
יפה. אוקיי. יש פה המון דברים כאלה לאורך הסרט. עכשיו, אחת הדמויות שמה של פיטר קיוטי משחק אותו, והוא, אין לו שם בסרט, הוא מאופיין דרך המפתחות, שהוא בעצם, הרעיון פה של המפתחות, הוא סוג, הוא לא אבא חלופי, איתי הוא האבא החלופי של הילד הזה, אבל הסיפור של הבחור הזה, הגבר הזה, הוא המדען שנשלח ביחד עם החבורת מדענים הזאת לאתר את החייזר הזה שגדל בבית של, עם החייזר שגדל בבית של אליוט ומשפחתו, ששם הוא מחביא אותו, וכל הזמן הוא מצולם, כל הסרט מצולם בגובה העיניים של הילדים. אין שום דבר גבוה יותר, ובגלל שהסרט מצולם בגובה העיניים של הילדים, אנחנו רואים את המפתחות שקשורים לו למכנסיים. והמפתחות האלה והשם שלו, של הדמות, בתסריט, זה קיז, מפתחות. ויש בזה קטע שהוא בעצם מחזיק את המפתחות לליבו של הילד, כי הוא זה שמבין את
הקשר
את הקשר בין אליוט לבין איטי, כי כשאיטי לקראת סוף הסרט במערכה האחרונה הוא כמעט מאבד את חייו, הוא כבר גוסס, הוא לא מתפקד באטמוספירה של כדור הארץ, ואנחנו רואים אחד לאחד את ההשפעה של זה על אליוט, ואנחנו רואים שמי שמבין אותו באמת, זה הדמות של קיז, של פיטר קיוטי. יש אגב איזה קטע בסרט, כזה אינסייד ג'וק, או איך שתקרא לזה, שלא יודעים מה זה החייזר הזה שמגיע, ממש בהתחלה, אז האח הגדול אומר, maybe the coyote is coming. יש רק קטע כזה קטן, מי שחדי עין ישימו לב, אז זהו, זה קיוטי, זה פיטר קיוטי. והסרט הזה הוא כולו סרט על משפחה. הוא כולו סרט על משפחה מפורקת ועל ילד שאין לו אבא. והוא איבד, הוא לא איבד אותו, האבא חי, אבל הוא, כמו שאומרים בסרט, is in Mexico with Sally, האישה החדשה, והילד מחפש את האבא החלופי, והוא מוצא אותו בדמות הכי לא צפויה של החייזר הזה. ומתוך המקום הזה, אחר כך ספילברג המשיך להמון דמויות של משפחות לא מתפקדות עם אבא כזה או אחר.
כן, אני ראיתי, א', אתה צודק, איתי, לא ראיתי בבושדי, אבל כן ראיתי לקראת הפודקאסט. מה?
לא ראיתי את איתי.
כן, ראיתי את איתי, נכון. ואני לא יודע. נה. לא התלהבתי.
מהסרט?
גם מהסרט לא התלהבתי, וגם מהקישור למשפחה. אני חושב שכן, יש שם כמובן, זה סרט לכל המשפחה.
נכון.
ויש שם באמת, אני חושב שהתפקיד של האימא היה קצת שטחי. לא היה שם באמת את הפיתוח של העניין המשפחתי. נכון, יש שם את האח הגדול והאחות הקטנה.
כן.
זה לכל המשפחה, אבל אני אוהב את זה שאתה אוהב סרטי משפחה.
כן. אני אוהב סרטים של ספילברג. אני חושב שהעובדה שאנחנו רק בפרק הרביעי, זאת הפעם הראשונה שאני מדבר על סרט של ספילברג, היא שאלה שאני צריך לשאול את עצמי, איך זה קרה. זהו, אני אסכם רק דבר אחרון לגבי איתי, ככה באנימה האישית, כמו שאומרים, שתמיד תלמידים שלי שואלים מה הסרט שאתה הכי אוהב, מה זה, ויש את ה... יש את הסרטים למתקדמים, שאתה תמיד יכול להגיד, שמשהו יותר... אבל אני הולך על איתי. תמיד איתי. איתי זה כאילו הסרט שאיתו גדלתי, זה הסרט שהוא כאילו, יש לי פינה חמה אליו יותר בכל סרט אחר. גם בסיפור השלם שהוא עושה, הפיתוח של הסיפור של אליוט ואיתי, וגם בתוצר שהוא התוצר הכי ספילברגי, הכי כאילו אפקטיבי, המוזיקה, כל דבר בשפה הקולנועית הזאת פשוט מושלם, שנצבט לי הלב כל פעם שהוא עולה על החללית. וחוזר חזרה לכוכב שלו.
זה הגילטי פלז'ר שלך.
זה הגילטי פלז'ר, זה האיטי פלז'ר שלי.
אוקיי.
אוקיי, ובואו נגיע משם למשהו הרבה יותר כבד, אם דיברנו על אחים ומשפחות, על האיש הזה.
כן. אנחנו עם ספר של זוכה פרס נובל, ג'ון סטיינבק, הסופר האמריקאי. קדמת עדן, הנה הגרסה העברית של זה, עם ה... הפרצוף היפה של ג'יימס דין.
ג'יימס דין שיחק, נכון.
אנחנו מדברים כאן על סיפור רב דורי, שבו יש שכפול של גורל מר של של אחים. עכשיו, אני לא יודע למי מכם יש אח. לך יש, נכון?
יש אח.
גם לי יש אח. אני חושב שבין שני אחים בנים תמיד יש איזושהי יריבות גלויה או סמויה לגבי מידת הגבריות, כפי שהיא מתבטאת גם בילדות, כאשר אתה מסתכל על הדמות האב הקיימת או הלא קיימת, זה לא חייב להיות האבא דווקא, והרצון להידמות לה או להיות שונה ממנה, וגם בנאורים כמובן, וגם בשנות, בשנים מאוחרות יותר, שאתה כבר גבר, גם מבוגר. מה שקורה בקדמת עדן, זה, אני גם, כשדיברתי על מדרש שם, נדבר על זה עוד מעט, מה שקורה מבחינה הלילתית, שאיש צבא מתאלמן, בנסיבות די טרגיות, ומותיר אחריו שני בנים, אחד קוראים לו אדם, והשני קוראים לו צ'רלס, הוא מפלה לטובה בצורה מאוד ברורה את אדם. צ'רלס עושה הכל כדי לזכות באהבת אביו, ובצורה מאוד צורמת, לא מצליח. והיחסים בין שני האחים הם יחסים מאוד מתוחים, בעיקר מהכיוון של צ'רלס, שמרגיש שהוא מופלה. והוא מרביץ לאדם מילדות. עושה את כל מה שאבא שלו היה רוצה שאדם יעשה. בעוד שאדם לא עושה שום דבר. כי מבחינה אישיותית הוא לא כזה.
כן.
הוא לא הבן המצופה, אבל עדיין, למרות כל זאת, צ'רלס לא מקבל מהאבא את האהבה לה הוא זקוק, ולה הוא כמובן ראוי. בעוד שאדם, למרות שהוא היה יכול לאכזב את אביו בצורה תמידית, עדיין מקבל את כל האהבה. אדם פשוט מזכיר לאבא את האמא, את האמא שמתה. באיזה אות מתחיל השם של אדם? A. באיזה אות מתחיל השם של צ'רלס?
C.
איך קוראים לספר? קדמת עדן, נכון? איך קוראים לילדים של אדם וחווה? קיין ואבל. קיין אנד אבל. אוקיי? ואנחנו נראה לאורך הרומן שהדמויות שמתחילות ב-A הן דמויות שמזכירות בגורלן לפחות, ובנטייתן גם, את דמותו של אבל.
כל הדמויות שהשם שלהם,
לא כל, הדמויות המרכזיות.
זה מכוון מראש.
כן, אני חושב שכן.
כן, כן.
בעוד שהדמויות היותר אלימות ויצריות הן הדמויות שמתחילות באות C. אוקיי? קיין.
מעניין.
מגיעה קאתי, קאתי איימס. אחרי שאנחנו מוצגים, מוצג לנו עברה, מוצגת לנו ילדותה הקשה מאוד מאוד מאוד, היא מגיעה לזנות בגיל, אם אני זוכר נכון, 11-12. היא מגיעה למצב הנוראי הזה לאחר שמשהו באופי שלה, הרסני, אלים, פסיכוטי, היא שורפת את בית הוריה, כשהם בתוכה, בתוך הבית.
וואי, וואי.
היא בורחת, מגיעה למצב, לעיסוק בזנות. יש שם איזשהו בנפקטור שלה, איזה אדם שמנסה להשתלט עליה, בהתחלה הוא מתאהב בה, אחר כך הוא נשבע בקסמה, שוב, ילדה, כן? והיא מצליחה גם להימלט ממנו, ואז מגיעה לביתם של אדם וצ'רלס.
כן.
אדם נשבע בקסמה, היא במצב רפואי מאוד גרוע, אבל למרות שהוא רוצה אותה, היא דווקא שוכבת עם צ'רלס. והיא מצליחה לסכסך בין האחים. היא יולדת לאדם את הילדים של צ'רלס. לילדים אין שמות עדיין, והיא רוצה לברוח. היא לא רוצה לגדל את הילדים. אדם מנסה לעצור אותה, היא יורה בו, והיא נעלמת. אדם, כמו אביו, מאוד מאוד קשור לאם ילדיו, במקרה הזה שלא בצדק, משום שהיא אדם נורא ואיום, אמא שלא רצתה לתפקד בכלל, והילדים גדלים לאורך המון זמן בלי שמות אפילו. הוא לא רוצה לתת להם שמות, הוא נשאר עם שתי תינוקות, שני תינוקות לבד.
עד איזה גיל, כאילו?
עד גיל, לדעתי, מקבלים שם בגיל שנה, משהו כזה. שנה הוא לא קורא להם, יש לו עוזר, יש לו עוזר, שזרק אותי חזרה לצ'יינאטאון, גבר ממוצא מזרח אסיאתי, בפרק הראשון שלנו דיברנו על הסרט צ'יינאטאון, והוא זה שמגדל את הילדים. באיזשהו שלב, מכריחים אותו לתת להם שמות, איירון וקיילב, גם A ו-C. וגם בין השניים האלה מתפתחת יריבות גדולה, למרות שהם הרבה יותר בונדד מאשר אביהם ודודם. והם מנסים למצוא מה קורה, מי זאת אימא שלהם, מה קרה לאימא שלהם. בסופו של דבר, היריבות בין האחים גורמת לקיילב לגלות לאירון, אוקיי, שאימם הייתה ועדיין עובדת בזנות, כרגע היא כבר מדם ולא זה.
היא עדיין בזה?
היא עדיין בזה, היא מאוד מאוד מצליחה.
וואה, אוקיי.
וזה גורם לטרגדיה, בסופו של דבר. קדמת עדן, מומלץ. נכון? אתה מסכים איתי?
תודה. כן, זהו, יש באמת הסרט המעולה כן. של איליה קזן.
עכשיו אני יכול דין. לראות אותו. אחרי שדיברנו על זה, עכשיו אני מתכוון לראות אותו, כן. כי אני לא רציתי לראות את הסרט.
לא ראית אותו עדיין?
לא.
אוקיי, זה סרט מעולה, גם כבד לא פחות מהסיפור שסיפרת לנו פה. אבל אני חושב שגם כאילו בסיפור שאתה מספר פה, אנחנו רואים באמת את העניין של משפחה. אני חושב שמשפחה שעובדת כמו שצריך, היא נקרא לזה פחות מעניינת. ובסיפור הזה, שהוא כמובן מאוד מתחבר לסיפור קין ואבל, אנחנו רואים את הרצון, את מערכת היחסים נקרא לזה, בין הילדים לבין ההורים, בין הדור הראשון לדור השני, ואיך האינטראקציות האלה משפיעות על היחסים בין האחים. כאילו היחסים של צ'ארלס ואדם?
כן, צ'ארלס ואדם.
היחסים בין צ'ארלס לאדם מושפעים באופן ישיר מאיך שהאבא שלהם מתייחס, והסיפור של האבא עם האישה שלו. כל הדינמיקה המשפחתית הזאת מגיעה מהם, ועוברת גם הלאה לילדים של הדור הבא. וזה משהו שרואים אותו גם בספרות, שאפשר לפתח לאורך זמן באמת סיפור עם זה, וגם בקולנוע, בין אם זה ביחסים שאנחנו רואים במשפחת טננבאום, או במשפחות אחרות שאנחנו רואים, איך היחסים בין האחים משתנים. כי במשפחת טננבאום יש משהו אחר שם עם האחות המאומצת, אבל לא נספיילר גם את הדבר הזה. זהו, קדמת עדן, ספר שנשמע לי האמת שהוא.
כן. ועכשיו מקלאסיקה אמריקאית אחת, קלאסיקה אמריקאית אחרת. למרות שאצלך קלאסיקות אמריקאיות, בגדול. כן. אתה עם האמריקאים.
אני הולך על מה שאני אוהב. אני חושב שאי אפשר לדבר על משפחות בקולנוע בלי לדבר על המשפחה, משפחת קורליאונה. אני אעשה ככה גילוי קטן שלפני שאמרתי שאני אדבר על הסנדק, אז אמרתי לך שאני רוצה לדבר על Little Miss Sunshine. שזה סרט פחות מוכר, זכה בהמון פרסים, סרט מקסים, מצחיק מאוד, ואז אמרתי, רגע, איך אני אעשה פרק על משפחה ואני לא אדבר על הקורליאונים? זה היה מאוד ברור שזה מה שיקרה. טרילוגיית הסנדק, שיש לי פשוט כל כיף, כל פעם מחדש זה כיף בשבילי לחזור ולהיזכר בקטעים משלושת הסרטים. השלישי אולי הכי פחות אפוי, אבל הראשון והשני בטוח. ארוכים, זה אפוסים של איזה 3 שעות סרט, אבל כל דקה שמה אתה נשאר מרותק, וזה פשוט קולנוע במיטבו. הסרט הראשון יצא ב-72, זכה בתהילת עולם, מרלון ברנדו זכה באוסקר ולא הגיע לטקס. ואל פצ'ינו היה מועמד, אל פצ'ינו שהיה כפסם מלבעות אותו מהסט, אף אחד לא רצה שהוא ישחק את התפקיד הזה. הציעו את ג'ק ניקולסון, הציעו מלא שחקנים אחרים, אבל פרנסיס פורד קופולה עמד על הרגליים האחוריות ונלחם עליו. ההצלחה האדירה של הסרט הזה הובילה לסרט המשך ב-74, ואז גם דה נירו מגלם את דון קורליאוני הצעיר.
הצעיר.
ושם מרלון ברנדו כבר לא שיחק. הייתה איזו סצנה אחת שהוא היה אמור להתארח, אבל הכסף שהוא דרש היה לחלוטין לא פרופורציונלי לזמן מסך שלו, אז קופולה אמר, תודה ושלום. ובסרט השני, בוא נתחיל דווקא מהסרט הראשון. בסרט הראשון אנחנו פוגשים את המשפחה כשהיא בשיא ההצלחה שלה. זאת אומרת, דון קורליאונה, מרלון ברנדו, מנהל אימפריית פשע שמצד אחד כלפי חוץ, וזה מה שרואים כבר בסצנה הראשונה בסרט, כלפי חוץ, מה שהוא מציג לעולם, זה משהו מאוד משפחתי, מאוד, זאת אומרת, זה מתחיל בחתונה של הבת שלו, מאוד משפחתי, מלא אנשים.
נורמטיבי, מהוגן.
מה?
נורמטיבי.
מהוגן ונורמטיבי ומאוד יפה וזה, אבל בתוך הבית, בחדרים הסגורים, כשהתאורה של גורדון וויליס הצלם נהיית אפלה יותר, אז נרקמות העסקאות. ואז אנחנו מגלים בעצם את הבקשות שמביאים לדון קורליאונה, כמו הבחור בתחילת הסרט, שהסרט מתחיל עם I Believe in America, ולונג שוט ארוך, 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 שוט ארוך של הפנים שלו, שמספר את כל הסיפור, ואנחנו לאט לאט נחשפים לאיש עם החתול על הברכיים.
הכוונה ללונג שוט זה לצילום...
זהו, חטאתי במונח, לא. לונג שוט זה בדרך כלל שוט מהראש עד הרגליים, זה גודל פריים, פה אני מדבר על שוט שהוא פשוט ארוך. וואן שוט, זה המונח, וואן שוט, פשוט שוט ארוך מאוד של הסיפור שהוא מספר על הבת שלו וזה. ואנחנו מגלים איזה דון קורליאונה, ואנחנו רואים את הכוח והעוצמה של מרלון ברנדו. אם דיברנו על איליה קזן מקודם, אז איליה קזן ביים אותו בחשמלית ושמת שוקיו. עכשיו, מרלון ברנדו פשוט מאפנט בתור ראש המשפחה הזאת, ויש לו כמה וכמה ילדים, והילד שהוא הכי, דיברנו על הבן מועדף, הילד המועדף עליו, הוא מי שלא במאפיה. ומי שלא במשפחה, בחלק הזה של העסקים, וזה מייקל. מייקל קורליאונה, אל פצ'ינו, הוא חייל, וטרן, שחוזר חזרה לארצות הברית, אחרי שהוא היה במלחמה, באירופה, והוא לא לוקח חלק בעסקים. יש לו בת זוג, דיין קיטון, והמערכת היחסים המורכבת מאוד שלו עם העסקים האלה של האבא, באה לידי ביטוי כשאנחנו רואים איך האחים שלו, ג'יימס קאן משחק את סני, האח הגדול, החמום מוח, האלים, הרציני, והוא הדמות של סני קורליאונה, שנקלט לאיזושהי מלכודת באיזשהו שלב של הסרט, וקורא לה מה שקורא לה, מכריחה בעצם את מייקל לתפוס את הפיקוד, ולהיות... היורש של דון קורליאונה, כשדון קורליאונה כבר...
יש ממש סצנה שוברת לב כשכולם נכנסים, שמייקל אנוס לקבל את הסנדקות.
כן.
שהדלת נסגרת ודיין קיטון רואה...
השוט האחרון של הסרט שפשוט...
ממש שובר את הלב.
זה שלמות. אבל מה שיפה בסצנה הזו זה מה שמוביל אליה, זה עריכה מקבילה בין ההטבלה של הבן של מייקל לבין טקס. עכשיו, זה טקס דתי, וקופולה עושה את זה כל הזמן, ההקבלה בין טקס דתי לבין לטקס במרכאות אלים, כי ההטבלה של הבן של מייקל ממשיך הדרך, היא ערוכה בצורה מקבילה עם הרצח של כל ראשי חמשת המשפחות, שמייקל הורה לעשות את זה, ואז הוא ממש מקבל על עצמו את התפקיד של הסנדק, ובמקביל, אנחנו רואים שהוא מקבל את עצמו את התפקיד דרך הרציחות, ואנחנו רואים שהבן שלו מקבל את התפקיד את הדתי. זאת אומרת, הקשר בין דת למשפחה, לאלימות, לרצח, הכל במערג כל כך טוב, ארוג בצורה כל כך יפה.
כן, יש משהו שקספירי קצת בגרביטס של האירועים, זאת אומרת, יש איזה כובד משקל, של האירועים שמביאים באמת חילופי השלטון האלה.
כן, בין הדורות.
וההחלטה של מייקל לבוא ולהגיד, אני נכנס לזה, היא החלטה שאין ממנה חזרה. נכון. כן, זאת אומרת, אם אני נניח לוקח...
הוא משלם על זה מחיר.
את מקבט, כן, מקבט, המלך השקספירי הידוע, שבעקבות נבואה, פשוט לא יכול לחזור. הוא החליט שהנבואה הזו היא באמת נבואה שצריך ללכת בעקבותיה, רוצח את המלך דנקן, שמגיע לטירתו שלו בביתו, ומהרגע הזה גם
הוא... תלת מאחוריו נסגרה?
וזהו, נכון. בעוד שאשתו, ליידי מקבט, שזממה איתו את הרצח, מבחינתה זה מספיק. זה הרצח הזה וזהו.
כן.
אבל...
הוא רואה יותר.
שפכת דם פעם אחת, אתה כבר לא יכול לחזור.
נכון, וזה באמת מה שקורה עם מייקל בסצנה שבה הוא מתנקש שם בשוטר ובאחד מראשי המאפיה האחרים בסרט הראשון. אני דווקא רוצה להתעכב על הסרט השני. בסרט השני אנחנו רואים את היריבות בין מייקל לבין פרדו. פרדו הוא האח היותר גדול ממייקל, והוא
פחות מוצלח.
הוא הפחות מוצלח, היותר גדול והפחות מוצלח. הוא האח הסורר, זה שמפיל את המשפחה, זה שהולך against the family באיזושהי סצנה שם, שמייקל אומר לו, never go against the family, never take sides against the family. והוא לא מבין, הוא לא מבין תמיד את הדברים, והוא מרגיש שהוא skipped over, הוא מרגיש שפסחו עליו. הוא הבכור, הוא הגדול יותר, הוא אמור לקבל את התפקיד, אבל אף אחד לא סופר אותו, גם לא אחרי שמייקל שסני נרצח, אף אחד לא רואה אותו, והתחושה הקשה הזאת, שלא רואים אותי, לא סופרים אותי, אני פה ואני זה, ובסרט השני יש סצנה שמייקל עומד ליד, ממש לקראת הסוף של הסרט, מייקל עומד ליד החלון, ובטון השקט שלו של אל פצ'ינו, הוא מסתכל עליו ואומר לו, you're not my brother anymore, אתה כלום בשבילי אחרי שהוא באמת לקח צעד נגד המשפחה. מריו פוזו כתב את התסריט ביחד עם קופולה. בסצנה הזאת באמת שפרודו כאילו נלחם...
לא פרודו, פרדו.
פרדו, פרודו.
פרודו
זה ההוא מהטבעות.
כן.
בסרט הזה שפרדו ככה נאבק באח שלו, שוכב שם על הספה ואומר לו, I'm your older brother and I was skipped over, הוא מצולם, קופולה מבאים את זה כל כך נכון, כי הוא מצלם אותו בגובה העיניים, את פרדו, ומראה את ה... והוא ממקם אותו על ספה כזאת, שהוא שוכב אחורה, והוא חסר כוח, הוא כאילו אומר, אני אח הגדול, אני זה, I was skipped over, אבל כל דבר בפיזיק שלו, באיך שהוא שוכב, באיך שהוא מצולם, באיך שהוא מבוים, משדר את ההפך ממה שהוא אומר, הוא מנסה להיות דומיננטי, אבל הוא הכי לא דומיננטי, ואל פצ'ינו מייקל עומד ליד החלון, רק עומד, לא מדבר, לא כלום, והוא מצולם בלואו אנגל מלמטה, והוא נראה כל כך הרבה יותר חזק בשקט הזה שלו, ובאיך שהוא מגיש את הדברים שהוא אומר. קופולה פשוט באמת מאסטר של בימוי של הדבר הזה. והסיפור של המשפחה מגיע באמת בסרט השלישי, כשמייקל מחליט להפוך את האימפריה שלו למשהו חוקי, ואז יש כמובן את הזה, just when I thought I was out,
They dragged me in.
Pull me back in.
Pull me back in, גם בסופרנוס.
כן, הסופרנוס חוזר כל...
יש, עושים איזה בדיחה.
הסופרנוס כל הזמן חוזרים לסנדק ולחברה הטובים של סקורסזה. ואנחנו מגיעים לפינה האחרונה שלנו.
כן, לסגמנט האחרון. אתה יודע, אנחנו עשינו כאן פרק על משפחה, זה לא מן הסתם, אבל זה לא מפתיע. שדיברנו בעיקר על גברים. 80% דיברנו על גברים,
נכון.
על בנים, על אבות.
כל הסרטים גם של במאים גברים.
וגם הפעם, לקראת סיום. לפני למעלה מ-100 שנה, יותר, כתב הסופר האירי F. Scott Fitzgerald את הסיפור הקצר או הנובלה, המקרה המוזר של בנג'מין בטן. מישהו ראה את הסרט? על בנג'מין בטן, באמת? וואו, נעשה להם ספוילר רציני פה. תשמעו, נולד, אני אספר את הסיפור, הסרט הוא אחר, הסרט הוא לוקח את הרעיון המרכזי, מפתח אותו מאוד, אז הוא בהחלט בעל זכות עמידה משל עצמו. אבל בנג'מין בטן, הסיפור הזה, שהתפרסם בהמשכים בעיתון, מספר על יצרן כפתורים שנקרא בטן, זה שם משפחתו, ובלידה שהרגה את האם בזמן הלידה, נולד תינוק שהוא איש בן 70. זאת אומרת, התינוק הוא אדם מבוגר, כן? הוא מתואר כאדם בגודל טבעי. של אדם בן 70, אבל תינוק. והאב המסור, לא יודע מה לעשות, אומרים לו, קח אותו מהר מהבית חולים, אנחנו לא רוצים שזה, הדבר הזה,
הפריק הזה.
הפריק הזה יהיה קשור אלינו בשום פנים ואופן, רופא המשפחה אומר, אני לא רוצה שתפנה אליי יותר, אני אין לנו שום קשר.
כולם מתנערים ממנו.
כולם מתנערים ממנו, והאב לוקח את התינוק בין ה-70 הזה, ולוקח אותו אליו, ומתחיל לגדל אותו. עכשיו, עם השנים, התינוק הולך ומצעיר. זאת אומרת, שהוא בן 10, אז הוא נראה כמו אדם בן 60. כשהוא בן 20, הוא נראה כמו בן אדם בן 50.
הוא הולך ברוורס.
ומתואר מאוד בהקפדה, כיצד היחסים בין האב לבין הילד, באיזשהו שלב הם יוצאים ביחד כחברים.
כי הם מגיעים לאיזשהו איזון מבחינת הגיל?
נכון. הבעיה, מה קורה כאשר האב מתחיל להיראות צעיר, סליחה, שהבן מתחיל, אתם מבינים מה קורה? שנייה, אתם מסדר פה את זה. הבן מתחיל בן 70, בערך בגיל 40 הם נפגשים.
נכון.
אוקיי?
ואז הוא כל
אחד. עכשיו רגע, עכשיו האב כבר בן 60. הילד נראה כבר צעיר, מתחיל להיות צעיר מדי בשביל האב. כן? אז רגע, אז הוא אח שלו, הוא בן שלו, וכמובן שיש סיפור שלם, עלילה שלמה, מה קורה עם בנג'מין בטן לאורך הזמן. הסוף מאוד הוא טרגי, והוא עשוי כל כך טוב, גם בספר, גם בסרט, ברד פיט משחק את בנג'מין בטן, וגם בספר. לא להגיד? Oh my goodness.
מה, לא לספיילר?
אני לא אעשה ספוילר.
לא לספיילר.
Okay. זה נגמר בזה שהוא נולד. מלים אותו
לא, זה 80. לא ספוילר שהוא זה.
כן, הכיוון ידוע. עכשיו, זה כזה כיף, החירות היצירתית, שסופרים גדולים מאפשרים לעצמם, באמת, היינו פה סופרים גדולים, במאים גדולים, דיברנו נכון. עליהם, באמת, אומנים גדולים, כל אחד בתחומו, ואני ממליץ על כל הספרים, על כל הסרטים, כולל איתי.
כולל.
והיה כיף.
כן, זהו, אז מי שלא ראה גם את הסיפור המופלא של בנג'מין בטן, זה סרט שמהצד הקולנועי הוא ככה אוף מוזר ברפרטואז של דייוויד פינצ'ר, שהוא במאי של שבעה חטאים ומועדון קרב וכאילו סרטים. כן,
אלימים מאוד.
אלימים, כן. אקשן ועל גבול כאילו קשוח, הוא במאי וידאו קליפים במקור. אולי נדבר על דייוויד פינצ'ר באיזשהו נושא אחר, יכול להיות שבנושא הבא. ובעיבוד הזה הוא עושה משהו אחר, שקט יותר, רומנטי מאוד, יש שם תפקידים, סיפורים רומנטיים שקוראים לדמות של ברד פיט, סרט מהמם ממש ממש יפה, אני מאוד ממליץ עליו, וזהו, והוא מביא אותנו באמת לסגירה של פרק המשפחה. אז דיברנו על משפחות ישראליות, דיברנו על משפחות טקסניות, ניו יורק,
אנגליות, טקסניות,
עברנו מכל מיני סוגים של משפחות.
כן.
אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים תמיד למארג הזה של האבא, האמא, הילדים, או הדינמיקה של מה שקורה בפנים, ויש עוד המון המון סיפורים של המון משפחות אחרות.
הייתי רוצה, אתם יודעים, הקהל לא יודע, אבל אנחנו מנועים מפינה מוזיקלית אמיתית,
כן.
בגלל עניין של זכויות יוצרים, אז אני רוצה לשלוח אתכם לשמוע שיר שקשור למשפחה, אפילו למשפחה לפני הגדילה, ההתפתחות של הזוג למשפחה, וזה שיר של להקה אמריקאית מסוף שנות ה-60, שנקרא Crosby, Stills, Nash and Young. יש להם שיר שנקרא Our House, הבית שלנו. אני ממש ממליץ, אחרי שאתם חוזרים הביתה, אולי אפילו באוטו, לשמוע את השיר הזה, הוא שיר קסם, שבעיניי ובתפיסה שלי, הוא בלדה שכל כך מעודדת משפחתיות. ממש רואים איך המשפחתיות בחלומו של סטיבן סטילס, שהשיר הזה שלו, הולכת להתפתח, איך הוא רואה אותה, באמת מאוד מאוד מומלץ.
Our House.
Our House. לא של מדנס, כן?
זה לא. זה משהו אחר לגמרי.
משהו אחר.
זהו, אז היה לנו מיני פינה מוזיקלית לסיום. וזהו, בפרק הבא יש לנו נושא אחר לגמרי.
שאנחנו לא יודעים עדיין מהו.
אני יודע מהו.
אני עוד לא הסכמתי.
אתה עוד לא הסכמת, אבל אתה תסכים, אתה תהיה בסדר.
אוקיי.
וזהו, זה בפרק הבא, ואנחנו ניפגש עוד שבועיים, הפרק הבא של שמונה עיניים.
שמונה עיניים, תודה רבה, אורן.
תודה רבה, גיא, ביי ביי.
תודה לכם.
תודה לקהל. יאה.